עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103 FM.
אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אגודת הסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה העברית החליטה כי באירועים שהיא מקיימת תתאפשר הפרדה מגדרית. כלומר, יהיה אזור לסטודנטים ולסטודנטיות שירצו לשבת או לרקוד יחד, ושני אזורים לאלה שירצו לשבת לחוד. שכוח עצום. אבל מיד נשמעו מחאות נגד ההדרה והאפליה והסללה והצללה והבבלתייה, והאוניברסיטה עצמה הודיעה שהיא תצטרך לאשר כל אירוע כזה אם יתקיים בתחומי האוניברסיטה, כי זה מנוגד לכללי הבבלתייה שהיא מחזיקה בהם באופן קבוע. עכשיו ככה, תוקפים את החרדים שהם לא עובדים, שהם חיים על תקציבי המדינה, שאינם מצטרפים לכוח העבודה וכו' וכו'. אבל כאשר כבר יש חרדים וחרדיות שרוצים ללמוד באוניברסיטה, לרכוש השכלה או מקצוע, כל יפי הנפש מזדעקים נגדם בשם הבבלתייה, כדי לוודא שהחרדים יישארו בגטאות שלהם ולא יוכלו ללמוד או להיות סטודנטים כמו השאר. למען השם, או מה שאתם מאמינים בו, מה אכפת לכם אם אתם רוקדותים איך שאתם רוצותים? שבצד כמה בנות חרדיות רוקדות להנאתן מאחורי מחיצה? זה מפריע להצללה שלכם? כמה צבועים אפשר להיות בשם ערכים נעלים?
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לכולם. טוב, לא ממש לכולם, לכולם בכנסת ישראל. על הטיפול של הקואליציה והאופוזיציה בחוק האזרחות, שהפך מכלום ושום דבר ומקונסנזוס כמעט מלא לדרמה פוליטית, דרמה, פייק דרמה של ממש. בספירה מדויקת נדמה שחוק האזרחות צריך ויכול לעבור בכמעט 100 קולות תומכים. אלא מה? כשמדובר בפוליטיקה הכל אפשרי, וכשיש תמיכה כמעט מקיר אל קיר ותכלית ראויה של מניעת טרור, גם אז היצרים מתלהטים, האגו משתולל, והאינטרס הביטחוני, הציבורי והלאומי מושלך כפגר לצד הדרך. האופוזיציה מנסה להוציא עין לקואליציה, ועל הדרך לא אכפת לה שתוציא שתי עיניים לאינטרס הביטחוני. אותה אופוזיציה שמשך 12 שנות שלטונה כאן לא עשתה דבר וחצי דבר להסדרת הסוגיה החשובה כל כך לביטחון ישראל, מסרבת עכשיו להאריך את אותה הוראת שעה שהוארכה בתקופת שלטונה ובאצבעותיה היא פעם אחר פעם. עכשיו כשהם באופוזיציה הם נזכרו פתאום, שום הארכה של הוראת שעה, רק חוק שלם לזזל הביטחון. העיקר שהממשלה הרעה הזאת תיכשל, והקואליציה, זו שנבנתה בעמל רב ועל יסודות לא ממש מבטון מזוין, הקואליציה שהצהירה שתדע להתגבר על פערי הדעה שבקרבה, עושה הכל כדי להיכשל כבר במבחן הראשון. גם הבאס וגם מרץ יכולים היו להתגמש ולהעביר את הקואליציה הלא הומוגנית, את המשוכה הקלה הזאת בהצלחה, גם חרף נחרות הבוז שהיו נשמעות מספסלי האופוזיציה. אז בפעם הבאה, כשכולם בכנסת יספרו לכם שהם כאן, בכנסת, רק בשבילכם ורק בשביל עם ישראל, תנחרו אתם בבוז.
שלום רוני, העורך והמפיק שלנו היום אסף נבו, אחראית על השידור, ליאור ידידיה. תגיד, אתה בעד חוק השבות?
אני בעד שמישהו כאן יאפשר לי לחזות בזיו פניך. אני יושב מול מסך שחור.
תעזוב, משרד הבריאות כבר מזמן המליץ שלא להפיץ את תמונותיי ברבים. אמא שלי הייתה תמיד אומרת שהחושך מיטיב איתי. תעזוב כרגע את הזום, אתה בעד חוק השבות?
כן, לגמרי.
אז למה הצבעת נגד? אני העליתי הצעת חוק יסוד חוק השבות, וכולם הצביעו נגד, כי אני הייתי באופוזיציה, אז מה אתה מספר לי עכשיו על הקואליציה?
לא, תגיד מה היה שם, אתה חושב שאני זורר את כל החוקים שלך שהצבעתי נגד?
לא, אני העליתי הצעת חוק בשביל להטריל את הליכוד. אבל גם אתם הצבעתם נגד.
כן, בסדר.
נו, בסדר. כלומר, הממשלה, הממשלה הזאת...
אבל הוציא לאריה אלדד עין זה תחליט ראויה, כמו שאימא שלך אמרה, לא אני אמרתי.
עכשיו תקשיב טוב. תראה, הממשלה הזאת באמת מכילה בתוכה יסודות אנטי-ציוניים.
נכון.
חד משמעי,
נכון,
אין ויכוח.
בהגדרה?
עכשיו, בשביל להמחיש את העובדה שהממשלה הזאת בנויה לא על יסודות ראויים, אלא על ניגודים שאי אפשר לגשר ביניהם, okay. אז צריך יהיה להחריף את המשבר?
גם במחיר הזה?
טוב, בואו...
לא, מה אתה בורח לי עם השאלה? גם במחיר שבעוד ביום שני או ביום שלישי, כל פלסטינאי שרוצה לבוא הנה בחבוד ובדרת
לא,
מלך.
אף אחד לא התחתן,
נכון,
ואף אחד
נכון,
לא זה, שרת כי... הפנים לא תחתום
נכון,
וזהו.
נכון, כי...
אז זה לא תהיה פגיעה בביטחון המדינה, גם אתה יודע. שרת הפנים יכולה לא לאשר. יש ועדה והם לא יחתמו לאף אחד להתחתן על חשבוננו. אבל תשמע, קרה משהו באמת קשה, באמת עצוב. אלוף משנה אסמן מת הבוקר, שלושה ימים אחרי שקיבל לפיקודו את חטיבת הנחל. איתנו יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות.
יוסי,
שלום לך.
יוסי, שלום.
שלום.
הוא חכה המון זמן למינוי, נכון?
כן, כן. זה באמת היה חלום חייו לצרון. הוא התגייס לחטיבה והוא התגייס לגדוד 931.
הוא עוד היה חייל בלבנון, אני חושב.
כן,
הוא 25 שנה.
ואני אספר לכם, אני פשוט, אתם מדברים איתי, אני בדיוק בבית שלו, אני ממש כן, עם שרון, וגם עם שרון זוגתו, נדמה לי זה, אם אתה יודע, אני מסתכל על הקצינים שאני מגדיר אותם גם חבר שלהם, זה היה גם חבר שלי ורעייתו.
דרך אגב, אתה כבר העיתונאי השני שאני שומע היום שהוא חבר בלב ובנפש שלו.
כן.
ובכלל שמעתי עליו, הבן הצעיר שלי היה פקוד שלו, היה איש מדהים ברמה האנושית.
מדהים, צנוע, מסור. ועכשיו מספר, ממש עכשיו, לפני דקה מספר לי אביו, שבדיוק עכשיו יש טקס סיום קורס קצינים, ותכף גם הרמטכ"ל ידבר עליו. אז אבא מספר לי שמגיעים לטקס, ושרון בכלל לא מספר להם שהוא מצטיין. זאת אומרת, הם לא מכין אותם, לא כלום, הם יושבים בטריבונה ופתאום מגלים שהבן שלהם מצטיין בד אחד. זה פחות או יותר...
מגמת חיר, כמובן.
כן, כן, כמובן, וממשיך שם, היה מ"פ בפלנת, אחרי זה הפך להיות מג"ד 931. בטווח הזמן הזה, הוא עושה משהו די חריג, הוא הולך להיות דובר. דובר פיקוד מרכז, הוא היה דובר של מושי קפלינסקי, ואחרי זה של יאיר נווה, וזה אירוע די חריג, אתם יודעים בנוף, שמפקד לוחם, יוצא ועובר להיות דובר לסוכן המסלול.
אולי בגלל הזהות המיוחדת שלו, שיש לה חלק בעוצמות המתנגשות בפיקוד מרכז, ציבור המתיישבים והמתנחלים, בנימין ויהודה.
אני חושב שהוא רצה לנסות עוד משהו, והוא הצליח בתפקיד הזה, ושם נחשפתי אליו לראשונה. אגב, שם הוא גם הכיר את רעייתו שרון, שגם לה קוראים שרון, והיא הייתה דוברת מקבילה, היא הייתה אחראית על דסק ידיעות אחרונות, אחרי זה דוברת פיקוד צפון. אבל אני חושב שעיקר תהילתו הגיעה במבצע צוק איתן. במבצע צוק איתן, שכיבת הנחל פעלה באמת בצורה יוצאת דופן, ואתם זוכרים, בשנים האחרונות, חטיבת הנחל לא הופעלה, לא בעזה ולא בכלל, ושם הגדוד שלו קיבל צלש, הרבה מאוד בזכותו של אספן, מרגו כמות די נכבדת של מחבלים בגזרה הצפונית.
אבל לא רק זה, בבית חנון אני מבין שהוא וארבעה מ"פים נפצעו בתוך הקרב והמשיכו להילחם.
לא רק זה, אני אספר לכם עוד איזה גזוטה. בנו של מלצר, השופט מלצר, חנן מלצר, היה כבר בחופשת שחרור, וכשהוא שמע שיש את המלחמה, הוא ביקש להתנדב רק בגלל שזה שרון, והוא התנדב לחפק של שרון. ובמהלך הקרב הוא חטף כדור בכסדה, ובנס הכדור חצה מצד אחד לצד שני, והוא נותר, הוא שרד את זה, הוא פונה לבית חולים, ויצא מזה. אבל תבינו, זה בן אדם שוויתר על החופשת שחרור שלו, חזר מהאזרחות, רק בגלל שרון להילחם ו... כמעט חירף את נפשו, זה רק בגלל הקשר האישי בינו לבין...
אחר כך, לפני התפקיד הזה הוא גם היה קצין אגם מצטיין באוגדת עזה.
מה אנחנו יכולים לומר על נסיבות מותו?
אסמן התכונן לתפקיד הזה בשבועות האחרונים. ביום חמישי הוא היה עם עוד כמה מגדים שלו בהכנות, והוא רצה לעשות ב... אימון בוקר. אסמן, אני אומר לכם, מבחינה ספורטיבית הוא רץ מצוין, יורד מ-50 דקות ל-10 קילומטר, מני שזה אומר משהו, והוא לקח את הקצינת אימון גופני ורצה להכין אימון למגדים שלו ליום ראשון, וקבע איתה בבוקר, וב-6 וחצי נעשים לאימון הזה, ובניגוד למה שדווח עד עכשיו, לא הייתה איזה ריצה ארוכה, וזה לא קרה תוך כדי ריצה, זה קרה אחרי שהם סיימו חימום של 12-13 דקות ריצה, סיימו אותו בקצב קל כחימום, ואז נכנסו לחדר כושר. וכשהם נכנסים לחדר כושר, בשלב מסוים, הוא מתמוטט במקום מול הקטינה הצעירה, היא מנסה לבצע בו אחיה, מזיקה עזרה, וזה לא ממש עזר, הגיעו גם צוותים של מגן דוד אדום, מבחוץ, ואתם יודעים, באזור בית ליד, ושם זה קרה. זאת אומרת, זה לא קרה במהלך ריצה.
ולא בשעות החמות מאוד.
ולא בשעות החמות. ובתוך החדר כושר. אני לא מומחה רפואי, אני לא יודע, אני יודע לומר לכם, מדברים על אירוע לבבי, מה הסיבות, אני לא יודע.
תהיה בדיקה, במקרים כאלה יש בדיקה של אחר המוות.
בטח אתה תשאל אותי את השאלה המתבקשת, דפיברילטור, איך קוראים לזה?
דפיברילטור.
בדיוק אם האם היה, לא היה, יכול להיות שזה היה עוזר במקרה הזה, ושם זה קרה.
בוא נראה יושב, זה נדמה לי זה מוקדם מדי, מוקדם מדי לדבר על זה.
אבל העובדה, רוני, שזה לא היה בחדר כושר צריך להיות, ואתם יודעים שכנגוע לבביאת.
אם יהיה לך בעניין הזה משהו, נשמח לדבר על זה. עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים להתעטף בצער, על מות של אדם צעיר, מפקד, גיבור. דוגמה אישית, ולתת למשפחה את הכתף, ואחר כך נבדוק הכל.
יוסי יהושע, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה רבה, יוסי.
ואיתנו ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שרון היה מחת בנימין. מה, שלום לך.
שלום.
שלום וברכה, צהריים טובים.
מה אתה יכול לספר על אלוף משנה אסמן?
האמת היא שאני זוכר היטב את פגישת ההיכרות איתו וגם את הפרידה ממנו. שרון היה קודם כל אדם צנוע, שקט, מחייך, ומה שמאוד אפיין אותו בעיניי זה שהכל היה מסודר, מתוכנן. הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשי צבא, פוגשים שערה. אצל שרון היה שקט, תמיד כן. הכל היה מחושב, תמיד הכל היה מדוקדק, אין בערך, אין מתפרצות, זה הכל היה... איך הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי כחבר, הוא אמר לי, תשמע, יש בי צד של אומן, הוא אהב לבשל והוא אהב ספורט והוא אהב לא מעט דברים, והכל פשוט היה במידה, איש מאוד מאוד נעים, מאוד צנוע, איש מיוחד.
לא תמיד מערכות היחסים בין התושבים ואפילו בין המועצה לבין המפקדים באזור הם יחסים על מי מנוחות. יכול לומר משהו שמאפיין את שרון בשקט, בנימוס, במנשליחקייט הזה שלו, בעובדה שהוא אדם, שאיך השפיע על העניינים האלה?
אני יכול לומר שבבנימין, ברוך השם, אנחנו בקשר טוב עם באמת כל המפקדים כאן, גם כשיש חילוקי דעות, ויש חילוקי דעות פעמים רבות, ובאמת עם שרון, הטונים לא עולים. היה הרבה ויכוחים, היו לא מעט, אנחנו כהתיישבות דרשנו לא מעט ודורשים לא מעט, ותפקידו היה להגן על ההתיישבות, אבל היה משהו בשקט הזה שמשרה שלווה, כלומר, אפשר להתווכח, אבל יש איזשהו משהו באוויר, שמשהו יותר, יותר רגוע. אני ממש זוכר את האווירות, גם בטקס חילופי המחתים, המידה, הצילוב, את הנועם, זה, זה, לראות את זה על מדים, זה שילוב, שילוב מאוד מיוחד.
ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, באמת האיש יקר ויחסר לנו, מת בלא עת. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כן.
עכשיו בוא ניקח קצת אוויר, כי מטיפוסים שקטים ורגועים ואצילים וממלאים את תפקידם, אנחנו עוברים לטריטוריה אחרת, צרכנית.
אחרת לגמרי, ששנינו במקרה מכירים.
כן, עברנו שם, נכון. גם אנחנו חטאנו בחוסר נועם הליכות מפעם לפעם, אבל... טוב, עשינו הפסקה, יאללה. לא מערבבים, כן, לא מערבבים קודש בחול. כן.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, יושב ראש סיעת יש עתיד וממלא מקום יושב ראש הקואליציה.
שלום בועז.
שלום רוני, שלום אריה, ערב נו, טוב.
שמח אצלכם, אה?
קודם כל, עצוב, כן. בגלל פטור של שרון אסמן, הלוך משנה שרון אסמן, אני רוצה לשלוח את הנחומיי למשפחתו. בקואליציה ובאופוזיציה, בכלל, במשכן הכנסת, שמח, כן. שמח.
מה הסיפור של ההצבעה הכפולה היום? אני הייתי בליל ההצבעות הכפולות, גם רוני היה שם, אני הייתי יושב ראש ועדת האתיקה, אבל מה היה היום?
אפילו שפעת אותי והרשעת אותי שלא כדין, ועל זה לא אסולחה, ואני אגיש ערעור לבית הדין הבינלאומי בהאג.
אני הצעתי ליואב סגלוביץ' שיושב לידי במליאה לשים מדים ולעזוק את חבר הכנסת אביר קארה בשביל להראות דוגמה, אבל הוא לא קיבל את
הפסיסי. אין סמכויות ללובשי מדים בכנסת.
לא, אבל תראה, אני מסתכלתי...
זו הייתה טעות, טעות בתום לב. אנחנו אחרי שלושה לילות רצופים עם מעט מאוד שעות שינה, אני באופן אישי ספרתי, ישנתי שבע שעות מיום שני בסך הכל, אז לפעמים עושים טעות, זה לא לעניין, אבל זו הייתה טעות, הוא ישר אמר את זה גם, הוא ישר הודיע.
נכון, אבל רואים את הסרטונים ורואים את, את חברת הכנסת צילמן יושבת לידו ומדברת בטלפון, והוא מסתכל עליה, ארבעה חברי כנסת בשורה שלפניה מסתובבים אליה ומסתכלים עליה כי רואים שהיא עוד לא הצביעה, היא מדברת בטלפון, ואז מופיעות שתי הנקודות האדומות בהצבעה. אז זה לא שהוא לחץ בטעות על המחשב שלה ואחר כך על המחשב שלו, כנראה להפך.
אני חושב שהוא עשה את זה בצורה אינסטינקטיבית. הוא לא התכוון, הוא יודע שזה לא לעניין. הוא איך שהוא עשה את זה, הוא הבין את הטעות, גם כולם העירו לו, ישר התקן. האופוזיציה עשתה מזה מתנים, כי זה תפקידה של האופוזיציה.
זה מניח שגם אתם הייתם עושים מתנים אם זה ההפך.
אני לא בא בטענות לאופוזיציה, אני ממש לא בא בטענות לאופוזיציה, אני בא בטענות רק לעצמי.
מה, זה היה כזה מתח? זה הכל היה על חודו של כל...
מתח נורא היה, 45-20.
היו 200, לא, זה לא היה הצבעה על חודו של כל, אבל פשוט היו 275 הצבעות, אז...
לא, היה רוב עצום לקואליציה, ולא היה פה מתח, וזה בטח לא היה...
זה גם היה הסתייגות, זה לא היה על חוק שלם.
כן.
לא, לפעמים...
טוב, אני חושב...
טוב, כן, מיצינו, כן.
מיצינו את עניין ההצבעה הכפולה, תגיד לי, מה אתם
עושים... שכנעת אותנו, כן.
מה אתם עושים עם חוק האזרחות? פה אני מבין שמרץ נגד ורעם נגד.
תראה, הוא עולה שבוע הבא. אני...
בוודאי עולה שבוע בעדיי, זה נגמר, אם זה לא ביום שני, כאילו אין הערכה, פג התוקף.
אם זה לא ביום שני, שלישי, נכון, בגלל זה זה יעלה למליאה. אותי מעניין לראות מה יעשו כל חברי האופוזיציה שהם אלה שחוקקו את החוק, הובילו את החוק, העריכו את החוק והציעו את החוק,
זה תכף יהיה לנו, אותנו מעניין מה עושה הקואליציה. הקואליציה שקמה... כמו שארי אומר על קרי תרנגולת, אני אמרתי על יסודות, בוא נגיד, לא יצוקים מאותה עוצמה של בטון. היה ברור לה שיבוא אימות מהסוג הזה. והם כולם אמרו, אנחנו נסתדר ונשים בצד, ורק אחרי שנבסס, נתעמת בינינו. אז כבר במבחן הראשון אי אפשר להביא את מרץ, אי אפשר להביא באיזושהי דרך את, את רם, זה קל.
אני רוצה להכניס אתכם קצת למאחורי הקלעים. הכתובת הייתה על הקיר, כבר במסע ומתן הקואליציוניות, לפני שהקמנו את הקואליציה, הנושא עלה, ושמו אותו בצד. אני, לדעתי, זה הייתה טעות, אבל זה מה שקרה, שמו אותו בצד, ידענו שזה יגיע, לא טיפלנו בזה כמו שצריך, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם זה. אם זה צריך להבין, יש באמת הבדל בין הגישונות בקואליציה שמסתרעת מרם עד ימינה, אבל זה חלק מהניסיון להראות דרך אחרת. זה לא בכיפופי ידיים, זה לא באיומים, זה בניסיונות להגיע להבנה. השרה איילת שקד, רם וגם מרץ מנסים להגיע להבנות ולהסכמה. אני לא יודע אם יגיעו, אני חושב שהפערים הם לא פשוטים. בכל מקרה, אני מקווה שיקרו שני דברים. קודם כל שהחוק יעבור, כי זה טוב למדינת ישראל.
זה כולם, אז זה מסכים גם הליכוד, כן?
נכון, אבל כשהוא הולך להצביע נגד, אתה מבין?
אתמול אמר מיקי לוי אצלנו שלא יקרה שום דבר אם החוק לא יעלה. ואז שרת הפנים תטפל בבקשות. לא, היא אפילו לא תעלה אותו. מה יקרה אם הוא לא יעלה, אז אוטומטית הוא מתבטל, ושרת הפנים תצטרך במשך חודש או חודשיים לא לאשר חתונות מעבר לקו הירוק.
כממלא מקום יושב ראש הקואליציה, ביחד עם עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה, אני קשה לי להאמין שאנחנו נמנע העלאה של החוק, כאשר צריך לקבל החלטה. אני מעדיף שנקבל החלטה והכרעה דמוקרטית שתהיה לכאן ולכאן מאשר...
אני חושב שאתה צודק. אני רוצה לאתגר אותך עוד שנייה, זאת אומרת לדקור אותך, לא לאתגר אותך. לא, ככה התקירה קטנה. אתה יש עתיד. עכשיו המחלוקת היא עם רם ועם מרץ. אז אני יכול להבין את רם. מרץ לא יכולה לעזור פה, היא לא תרצה שגם דבר שהוא רק שלה, פתאום הקואליציה שלכם ושל בנט ושל גדעון ושל מירב ושל ליברמן תיתן גם לה הישג? מרץ לא יכולה להתגמש פה? עזוב את איסאווי, איסאווי לא יכול, אבל כל היתר...
אז קודם כל אתה צודק, זה תקירה קטנה, זה האוט שהוא קטן, אבל מרץ, אני חושב, תראה, מרץ באה ואומרת, זה לא משנה... אם החבר כנסת הוא ערבי או יהודי. אנחנו, יש לנו דעה, אנחנו הגשנו אותה על החוק הזה בגץ, ויש לנו בעיה איתו. להגיד לך מה מרץ תצביע בסוף, אני עוד לא בטוח שהיא תצביע נגד, למרות מה שקראתי
אנחנו ושמעתי, ואני מדבר עם חברי הכנסת. עוד מעט נדבר עם חברת הכנסת רוזין, אולי נשאל אותה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, גם בתור מי שעשה הרבה מאוד שיחות עם חברת הכנסת רוזין, אני חושב, בסופו של דבר אני מקווה שיקבלו את דעתי, זה בסדר שקואליציה לא תעביר את כל מה שהיא רוצה. אני לא חושב שהעולם נפל. יש איזושהי תפיסה, בעיקר של ותיקי המשכן, שחייבים לנצח בכל ההצבעות. אמנם עד עכשיו ניצחנו בכל ההצבעות, אני חושב שיש הצבעה של ביטחון מדינת ישראל, זה אפשר לעשות אולי למשל חופש הצבעה, ולראות מי הצבעתו כליבו או כדעתו, ומי הצבעתו לא כליבו ודעתו. אני חושב שזה גם מבחינה, אולי מבחינת ביטחון ישראל זה רע, אבל זה לא כזה נורא פוליטית שיראו את בנימין נתניהו מצביע נגד ביטחון ישראל, או את בצלאל סמוטריץ' מצביע נגד ביטחון ישראל. אני לא חושב שזה יעשה רע, לא לימין, לא לתקווה חדשה.
אתה מרגיש נוח לשבת עם אנשים שהם נגד ביטחון ישראל בקואליציה?
הם לא נגד ביטחון ישראל, לתפיסתם.
אתה אומר שאם נתניהו מצביע נגד, אז כל מי שמצביע נגד הוא נגד ביטחון ישראל. כלומר, אתה יושב איתם.
כן, אבל הם הוכשרו כבר על ידי נתניהו. הם הוכשרו על ידי נתניהו. יש להם תעודת כשרות.
לא, מרץ הוא לא נתן.
תהיו שנייה עם ההיגיון שלי. לתפיסתו של בצלאל סמוטריץ' ונתניהו, זה הצבעה נגד ביטחון ישראל. לתפיסתם של מרץ, זה לא הצבעה נגד. מרץ עם מפלגת ציונות, זה גם רע"מ. הם לא רוצים, הם אומרים, אנחנו לא רוצים שטרוריסטים ומחבלים ייכנסו לארץ, אבל יש, אנחנו רוצים שילדים יזכו לטיפול רפואי, ושאנשים מבוגרים יקבלו זכויות סוציאליות, גם אם זה קשה להתווכח.
תודה רבה.
חבר הכנסת טופורובסקי, נתבקשנו לשחרר אותך, כן, יש לך עניינים בכנסת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, ערב נפלא.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת אלי כהן, לשעבר שר הכלכלה והמודיעין, איש הליכוד. נו, מה אתה אומר?
קודם כל, שלום, ערב טוב. לפני שאני אתייחס למה שאני אומר, ולפני שנעבור לדברי חול, אני רוצה להשתתף בצערה של משפחת אסמן על פטירתו בטרם עת של אחד מטובי הלוחמים שלנו, מטובי בנינו, ובהחלט כולנו משתתפים בצער המשפחה. עכשיו נעבור לדברי חול, באמת בהפרדה מאוד ברורה. שמעתי את הרעיון פשוט מביך שהיה קודם עם חבר הכנסת טופורובסקי. שהם נמצאים שם, וצריך להבין, בפעם הראשונה מקום מדינת ישראל, יש לנו קואליציה שחלקים מתוכה מתנגדים לציונות, מתנגדים למדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו מדברים על רע"מ, והם ראינו את מרץ, אגב, שגם יודע שמתנגדת, ואגב, רוני, תבדוק, ראיתי שלפני שנייה נתת לנתניהו את תעודת ההכשר, תבדוק, רוני, מרץ, תאמין לי, אני רוצה לעזור לך. מרץ הוציאה מהמצע שלה את המילה ציוני, תאמין לי, אני תיארתי לעצמי מה ההתייחסות שלך, תבדוק את זה. והיא בסתם מרנה, שאומרת שמתנגדת, שר בממשלה הזאת, איסאווי פריג', אומר שהוא בעד איחוד משפחות, תראו חברים, היה תמיד מחלוקות בינינו, בתוך הליכוד, בין מפלגות שונות.
למה לא עשיתם, למה לא עשיתם חוק 12 שנה?
אני
למה כל
לך,
הזמן
אני יכול לומר ש... לך, רוני,
אתה יודע,
רוני.
אני הייתי שר הפנים שהתמודד ראשון עם כן. הבג"ץ הראשון על הדבר הזה. ואני הבטחתי
רוני.
שיהיה חוק.
רוני,
רק אני הלכתי...
מי דמיין? רוני, דמיין. ברון, רוני ברון היקר. מי דמיין שבמדינת ישראל תקום קואליציה שהמרכיבים שלה לא ציוניים. מי היה מעלה כזה
מי באחבר... דמיין שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה? נכון. הדמיון האנושי יש לו מגבלות.
סליחה, אלדד, קודם כל הכל אפשרי.
נכון. גם זה אפשרי.
אבל,
אבל לא, למה אתה לא עונה לי לשאלה? היית חבר כנסת?
לא.
אל תגיד לי לא, סלח לי, שאלתי אותך שאלה. בבקשה, עם כל הכל. אני מכיר את הדברים האלה שלא חשוב, השאלה חשוב מה שאתה רוצה להגיד. תאמין לי, אני כתבתי את הספר. היית 12 שנה חבר כנסת, מ-2009 עד 21, נכון?
מדהים, באנו לדבר עליך או שאתה רוצה
לא לשאול אותי? לא עליך, אתה היית חבר כנסת. אחר כך היית שר בממשלה, אז 2015, בסדר. למה לא עשית חוק כזה? אתה שר המודיעין, אתה רואה את הדוחות של השב"כ, אתה יודע כמה זה קשה הבעיה הזאת.
רוני, כן? אז אני רוצה לומר לך, כן. אני לא חושב שמישהו, ואני חושב שתשובתי הייתה ברורה, כן. אלא בדעתו, שתוקם קואליציה במדינה... בהחלט כן,
נכון, אבל לא גם אני לא העליתי בדעתי
שתוקם קואליציה שמרכיבים בתוכה בסדר. מתנגדים לקיומה כמדינה יהודית.
נכון, זה עכשיו, בלתי בוא, נסבל להבנתי, אבל הממשלה, תגיד לי, תגיד שנייה.
אלדד, להשלים עוד משפט, אחרי זה תוכלו לדבר ביניכם מצוין. לשכת ראש הממשלה הפכה להיות מנזר השתקנים. חבר כנסת בקואליציה, מוסי רז, עושה כנס עם הרשימה המשותפת, קורא לממשלה שהוא חבר במדינת הפרטה.
הוא לא בא להתראיין על העניין הזה, הוא בא לספר את טילי האופוזיציה. אז טילי האופוזיציה, אז בסדר, בסדר. אוקיי, אוקיי, אנחנו מורגלים בזה שאתה עונה מה שאתה כותב לך לפני הרעיון, ולא מעניינות אותך שאלות.
קודם כל אני חדש לך, חדש לך, לא כתבתי לעצמי שום דבר, מכיוון שאני יכול לומר לך, אני לא צריך להכין את עצמי לכך, שאתה יודע, להגיע למדינה יהודית ותקומרתי, באמת לא צריך לכתוב את זה.
ובכל זאת, הבנתי, ובכל זאת, בוא, שנייה אחת. ידך לא תרעד כשתצביע בעד האפשרות התיאורטית שמחבל יתאזרח בישראל?
קודם כל, מי שצריך לא לישון טוב
לא תעזוב, אני לא שואל אותם, אני שאלתי על היד שלך, על היד שלך.
היא לא תרעד, היא לא תרעד, כי מעולם הוא לא חשב שלא תהיה פה ממשלה עם כוחות בלתי ציונים. מאותה תשובה, היא לא תרעד לו גם היד, אתה לא מבין, יש תשובה אחת.
אדון רוני
בר-און,
סליחה, לא הסמכתי אותך לענות בשמי, בסדר? אמנם אתה עורך דין ועורך דין מוצלח, אבל עדיין לא הסמכתי אותך. בסדר? אז לאחר מכן תענה לו מה שתרצה. אז אני אגיד לך, מה שאני חושש, גם בתור שר הכלכלה וגם בתור שר המודיעין לשעבר, גם ההחלטות שמתקבלות בקבינט, שנמצאים שם ניצן הורוביץ ומרב מיכאל,
לא ציונים, לא ציונים.
איך? לא אמרתי שלא ציונים, אתה רוצה עכשיו להכניס
לי... אבל אתה לא מפיל אותם בחוק הזה, השאלה אם ידך תרעד או לא תרעד.
אז הנה אני רוצה לומר לך, אם אני אוכל ברשותכם להשיב, וראיתי, אתה יודע, באמת, את, קודם את רוני, ברעיון הנחמד שלך, והמקל, שעשיתי לחבר הכנסת טופורובסקי, אבל אני רוצה לומר לך, אכן כן, אני רוצה, לומר, אני רוצה לומר לך, לא גם נשמע גיחוך, אבל אתה יודע,
לא, 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 הצחקת אותי.
אנחנו צריכים להתכנס לסיום, אנא משפט מסכם.
אנחנו הנחנו בפניהם את האפשרות להאריך את חוק האזרחות בחודשיים, ובזמן הזה, כשנקבל את הסכמתם, להעביר את הנושא של חוק...
אבל הם לא רוצים כי הם אנטי-ציוניים. השאלה אם ידך תרעד כשתצביע בעד.
לא, גם אלדד. אני רואה ש... אתה יודע, אני לא יודע, אתה פרופסור, ורוני עורך דין משכיל. אז אתה יודע, באמת, אפשר לענות שאלות, אפשר לשאול את זה ענייני ואפשר לשאול ציוני. אני אגיד לך בדיוק מי אמרתי שלא ציוני לגבי שאלתך אלדד. לא אמרתי שיאיר לפיד לא ציוני. אמרתי
שמפלגת רע"מ לא ציוני, אמרתי שאיסאווי פריג' אמר שהוא מתנגד למדינה יהודית ודמוקרטית, אמרתי אותו דבר עם ביסטם מרנה, ואמרתי גם נתון נוסף, שתבדקו זאת, שמרץ במצע האחרון...
אני יודע, אני תוכן את זה כל תוכנית, זה בסדר, אני מכיר אותם, לדעתי הם לא ציוניים.
הם אומרים את זה, סליחה.
אני יודע.
אז מה? איסאווי פריג' ציוני? אז מה? אני יכול לומר לך את הדבר אחד.
לא, אני שואל עליך ולא על מרץ שהם אנטי-ציונים. אתה ציוני.
אריה, רק שנייה, אני רוצה לעזור לך. אתה הצעת לנו... רגע, אני יודע, אתה הצעת לנו יותר מארבע פעמים לדבר אחר כך. אני מציע שבוא נתחיל לדבר עכשיו, אריה, נודה למרואיין שלנו. הוא לא רוצה לענות לשאלות שלנו. הוא לא רוצה.
שאלנו, ולצערי לא קיבלנו תשובות. תודה רבה, חבר.
חבר הכנסת כהן, תודה רבה. ערב מצוין, תודה רבה.
אנחנו יוצאים לפרסומות.
נוותר על לדבר בינינו.
אחר כך אולי. אחר כך מרץ. שלום וערב טוב לחברת הכנסת מיכל רוזין, מרץ.
שלום.
שלום רב, ערב טוב.
מה? היום הודעתם רשמית שאתם לא תתמכו בחוק הזה. מה יהיה?
כן, ראיינת אותי ואמרתי לך שאנחנו מתנגדים לחוק, ומאז ומתמיד התנגדנו לחוק, ואם לא יגיעו איתנו לפשרה, לפתוח את החוק ולשנות בו דברים על מנת שנוכל להקל על חיי אנשים ונשים, אנחנו נאלץ להיות נגדו.
אז למה לא להאריך בינתיים ולקבוע שתוך שלושה חודשים תסתיים הפשרה? הרי שנכנסתם לקואליציה הזאת, גם אתם וגם הצד השני, תמונת המראה שלכם, ידעתם שזה עומד על חוט דק, על סיבים דקים, השיתוף פעולה הזה. והבטחתם לדחות את ההכרעות במחלוקות הגדולות, האידיאולוגיות, לאחרי שהקואליציה תלמד לחיות ביחד. אז באים ואומרים, אוקיי, הנה לכם שלושה חודשים, נחזור אחרי החגים עד שישה חודשים, עד סוף השנה, מסדרים, מקימים ועדה, מביאים חוק שיהיה מוסכם גם עלינו. למה לא לעשות את זה?
את כל מה שאמרת עכשיו, אמרנו לשרה איילת שקד,
פנינו לשרה
איילת שקד, וביקשנו ממנה שהיא תתחייב שנפתח את החוק ונשב ונדבר ונמצא את הטענות הנכונות.
אבל זה קצת יותר מדי, שהיא לא יכולה להתחייב שהיא תפתח את החוק, הרי הם מתיישבים לוועדה. לא, היא לא צריכה.
אם פותחים ועדה, אוני, תרשה לי, אוקיי, אני בסיפור הזה שבועיים, יום ולילה. אם מתחייבים, מה זה התחייבות שפותחים את החוק? ברגע שאתה מאריך שנה, נגמר הסיפור, אוקיי? היא תדבר איתנו עוד שנה. אם היא רוצה, זה לא הולך לוועדה, אין צורך בוועדה. חייבים להבין את זה, הציבור. אין פה הצעת חוק בקריאה ראשונה, הולכת לוועדה,
אני מבין את זה.
ומים שנייה שלישית, נכון? ולכן מדובר פה בערכת חוק לשנה. אם היא רוצה שאנחנו נתמוך באיזושהי צורה, היא צריכה לבוא איתנו בדברים על מה אנחנו, היא מוכנה לשנות בחוק, מה ישתנה אם אנחנו נסכים לתמוך, כי אנחנו נגד החוק 18 שנה.
אז ואני הסכמתם על סטטוס קוו כשנכנסתם? זה סטטוס קוו, המצב הקיים.
זה לא סטטוס קוו.
למה לא? זה בדיוק המצב הקיים. המצב החוקי הקיים זהו.
אנחנו, תסלחי לי. אני חושב שעל דעת אריה, אני לא רוצה את הוויכוח האידיאולוגי, אני מבין את העמדה שלך, אני לא כופר בזה שזכותך, אני רוצה ללמוד פרקטיקה איך מנהלים ממשלה שהיא למראית עין כמעט בלתי אפשרית. על זה אני רוצה לדבר.
יפה, אז אם תרשה לי לענות.
בבקשה.
קודם כל, מנהלים פרקטיקה בזה שמכבדים כל צד, בזה שכשעלה החוק הזה, שוב, שעומד לפקוע, אבל לא נתווכח על זה, עומד לפקוע מבחינתנו, זה לא שאנחנו הגשנו הצעה לבטל אותו, ומבקשת השרה, איילת שקד, שהיא שרת הפנים, להאריך אותו, אני חושבת, כמו שאני מתחשבת בעובדה, שאני בממשלה עם ימין, היא צריכה להתחשב בזה שהיא בממשלה עם שמאל, ולכן אני הצעתי לה, בואי נשב ונמצא את הדרך להגיע לפשרה, כך גם רם, כך גם אנחנו, כך גם חלקים מפלגת העבודה. מכיוון שהשרה אילת שקד מסרבת בתוקף בכלל, בוא נגיד, לפעול לקראתנו, לאפשר הקלות, עטבות, כמובן אנחנו לא מדברים על אזרחות, היא לא מוכנה לשנות פסיק ושום דבר, אז לנו יש קושי, ואמרנו לה, אנחנו נאלץ להתנגד. אבל למה אתם לא שואלים אותי איך אני חיה עם החלטה של הסכם עם מאחז בלתי חוקי אביתר, האם זה לא בהסכמים הקואליציונים שאסור לשנות את הסטטוס קוו המדיני ביטחוני?
מה שאת אומרת בעצם זה שהממשלה הזאת לא יכולה להתקיים.
אני אומרת שהממשלה הזאת צריכה להבין מכל הצדדים, ובעיקר מהצד הימני שבה, אוקיי? שיש פה חלקים של שמאל בתוך הממשלה. הם לא הקימו ממשלת ימין. וכאשר אני בשבועיים האחרונים מצביעה על הרבה מאוד הצעות חוק שאני לא אוהבת אותם, אבל אני מתפשרת כי אני חלק מהקואליציה, הם צריכים להבין שהם לא יכולים לאשר מאחז בלתי חוקי, הם לא יכולים להביא חוק אזרחות שאנחנו זה בליבת תפיסת העולם שלנו, כמו שאני לא אבקש מהם עכשיו לאשר נישואים אזרחיים או תחבורה ציבורית בשבת. אם המשחק הוא כפופי ידיים, אז גם אני רוצה נישואים אזרחיים ונישואי להט"ב.
שכוח עצום.
אני לא באתי ודרשתי את הדברים האלה,
עצום.
אני מצפה גם מהצד השני שהתחשבו בכך שנמצאים בממשלה איתה.
אם היית רואה את החיוך, את חיוך העושר על פניו של כן. אריה אלדד ברגע שהצהרת את הצהרה הזאת, אז היית
הממשלה
מבינה.
הממשלה הזאת תחזיק
תודה
ממש,
רבה.
תרשמו את זה.
תודה רבה לך.
תקיים לך. חברת הכנסת מיכל רוזין מרץ, תודה רבה תודה לך על השיחה הזאת. ואנחנו לצרות מסוג אחר לגמרי. הקורונה מרימה ראש, ואיתנו פרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק.
שלום פרופסור. לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
מה יהיה?
מה יהיה? מה שיהיה זה שאם לא יהיה חיסון המוני, או אם לא יאריכו את התוקף ולא יסגרו את הפרצה בנתב"ג, המספרים יעלו, רוב האוכלוסייה שלנו מוגנת מפני מחלה קשה, לכן איום לקריסת בתי החולים, בניגוד למה שהיה בגל השלישי, לא קיים. אבל אין ספק שבשוליים יהיו גם חולים קשים, אנחנו כבר רוצים לראות אותם.
על איזה רחת תוקף? על איזה רחת תוקף? הערת, אם לא יסגרו, אם לא יסדרו את נתב"ג, ואם הרחת תוקף של החיסון לא יאריכו?
של החיסון, אם לא יאריכו.
אתה מדבר על החיסון השלישי, על הבוסטר הזה?
לא, אני מדבר על זה שיש לנו עדיין בין 500,000 ל-600,000 מבוגרים לא מחוסנים. ושקצב החיסון בני 12-16 לא יוכל להביא את כולם לחיסון.
ובאמת אפרופו זה כמה, תראה אני חוסנתי בדצמבר, עברה חצי שנה, זה הוראות היצרן. אני צריך ללכת לקבל שלישי או לא? מה אתה אומר? אתה הפרופסור.
לא, ודאי שלא, לא, אבל לא הבהרתי את עצמי.
אוקיי.
זה דבר אחד, להאריך את התוקף של החיסונים שקיימים, על מנת שאפשר יהיה לתת חיסון ראשון ושני לכלל האוכלוסייה. וזה דבר שני, מתי צריך זריקת דחף בוסטר שלזה, אין לאף מומחה בעולם תשובה, אבל אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, כי מכל הווריאנטים שבכולם חשדנו שהם לא יהיו רגישים לחיסון, אין שום וריאנט שהחיסון לא עובד עליו, וכרגע לא נראה באופק.
אתה אומר שאפשר להאריך, את תוקף החיסונים שאצלנו במקפיאים לעוד חודש, לעוד חודשיים, כדי לחסן בהם יותר אנשים?
אני לא אומר שאפשר, אני אומר שזה תלוי בחברת פייזר, ויש פה גם שיקולים כלכליים שאני מקווה שהם לא ייתנו אותם. אני חושב שמדינת ישראל הייתה כזה נכס עבור פייזר שהם חייבים לנו, אבל אם הם יאריכו תוקף, כל התוכנית העסקית שלהם תיפגע
מאז ומעולם קביעת תוקף התפוגה של תרופות הייתה שיקול כלכלי למיטב ידיעתי.
גם
שיקול כלכלי, אז זאת הנקודה. לדעתי היה להם מספיק זמן בשביל לעשות ניסויים ולראות אם אפשר להאריך את התוקף. הרי החיסון נכנס לשוק בדצמבר שנה שעברה, לפני 8 חודשים, להם כבר היה מלאי לפני זה. אם הם עשו
נכון,
ניסויים,
אבל ציינת
זה
את זה
שאין די שגרתית, די שגרתית.
אין להם מוטיבציה. אין להם מוטיבציה נכון, לעניין נכון, הזה. אבל מה צריכה להיות הנקודה ברמת התחלואה וההדבקה בארץ שבה אנחנו נגיד, תשמעו, אנחנו סוגרים את נתב"ג?
אני חושב שאם אנחנו נראה בימים הקרובים, לא שזה מתייצב על בין 200 ל-300, כמו ביומיים שלושה האחרונים, אלא מתחיל התקדמות שהיום כל הציבור מכיר את המושג מעריכית, ונגיע נגיד ל-1,000, ואז לא יהיה לנו 0-2 חולים קשים ביום, אלא כבר יהיו יותר, ובכל, היום ברוב בתי החולים בארץ אין אף חולה קשה, כן, בשערי צוות.
אני רוצה להזכיר לך ביטוי שלמדנו מכם, אקספוננציאלי. האם כן, זה לא יגיע... רגע.
זה המעריכי.
כן, האם זה לא יגיע למצב שאתה מדבר עוד על 1,000, אז יהיו נגיד 10 או 20 או 100 חולים קשים, אבל אחר כך המספרים קופצים.
אז על זה אני מדבר, לזה התכוונתי okay. במילה מעריכית.
Okay.
אם אנחנו באמת נראה שמחר 500, בעוד 4 ימים 750, ובעוד 6 ימים 1,000, זאת תהיה הנקודה, אני חושב שלא יהיה מנוס, לא סגרים, אבל נדבג הוא נקודת תורפה.
בכל אופן.
מאוד חבל שאם יש לנו עד התשעה לחודש, היום בעוד 9 ימים לחיסון, אני הייתי מצפה שמתוך ה-500 עד 600 אלף איש שמעל גיל 16 שלא מחוסנים, שילכו חצי מהם להתחסן, יש לנו מספיק
חיסונים. טוב, אבל אני חוזר לשאלה, אתה יודע, אנחנו בני אותו גיל, הם באותו מקום, קיבלנו לפני חצי שנה חיסון, צריך ללכת לקבל בוסטר או לא?
הוא אמר לו.
אפילו אם אתה רוצה, אתה לא יכול ללכת לקבל בוסטר, כי בשום מקום לא נאמר שיש טעם ויש צורך בבוסטר.
הרגעת אותי. תודה רבה.
פרופסור נתן הלוי, תודה רבה לך.
כל טוב, ערב טוב, בשורות טובות.
גם כן.
פרסומות, ואחר כך אנחנו נשארים בתחום הרפואי עם מגנטים ותינוקות וכל מיני דברים כאלה. בוי. רוני, לפני ימים אחדים הגיע תינוק בן שנה עם חום וצמרמורת לחדר מיון הדסה הרצופים. הרופא העירני שם לא הסתפק באמירה, זה בטח איזה וירוס, יש המון וירוסים. צילם אותו וראה 19 מגנטים. ערב טוב לדוקטור עמוס פרומן, מנהל כירורגית ילדים בהדסה עין כרם.
שלום דוקטור.
ערב טוב לכם.
זה הקטנטנים האלה, הצבעוניים האלה, שגם הנכדים שלי משחקים בהם כשהם באים אליי?
אז דבר ראשון, קח אותם ותזרוק אותם רחוק לפח.
זרקתי.
זה דבר נורא מסוכן. הגסטרואנטרולוגים ילדים כבר יצאו לפני שנים בקריאה לעצור את השיווק שלהם. זה סכנת נפשות.
עכשיו בוא תספר לנו על סכנת הנפשות ואיך הצלתם אותו.
זה כמו ראש של סיכה הדבר הזה.
זה משחק מאוד מקובל, קונים את זה בגרושים, ובארץ כל המשפחות מרובות ילדים, אז הילד בין ה-8-9 משחק עם זה, אבל הילד יותר קטן לא יודע מה לעשות. ומה שקרה לתינוק הזה, ושסיפור מאוד מוזר, כמו שפרופסור אלדד אמר, הוא הגיע להר הצופים עם סיפור של חום ו קצת רעד, ועשו לו צילום חזה. הצילום חזה תקין, אבל בשוליים התחתונים של צילום החזה רואים את הבטן, ושם ראו שרשרת של משהו שספרנו כ-19 עד 20 כדורי מגנט קטנים בצורת שרשרת, ואז חזרו להורים, והם אמרו, כן, לפני איזה שבוע, שבועיים, הוא שיחק עם זה וזה נעלם. לא ייחסנו לזה חשיבות. וזה לא הייתה, בגלל זה הוא לא הגיע. וכמובן, הצוות בהר הצופים הזדעק והזמינו את דוקטור זאב דודוביץ', הגסטרואנטרולוג ילדים, לנסות להוציא את זה בתקווה שזה נמצא בדולאה אחת. הוא באותו ערב נכנס עם אנדוסקופ, זה מכשיר אופטי גמיש, והצליח לשלוף 12 מהמגנטים.
12, כן, אוקיי.
כן. והוא חיפש את האחרים והגיע עמוק מאוד במיידק ולא הצליח לראות אותם ולא מצא אותם,
ואז העבירו אליכם והסתבר שהם תקועים בדופן המעי. אני קצת רץ כי אין לנו הרבה זמן. מסתבר שהמגנטים האלה יכולים להתחבא בדופן המעי וקשה לשלוף אותם באנדוסקופ.
נכון, אז אנחנו היינו נוכחים באנדוסקופיה חוזרת עם שיקוף, ולא ראינו אותם בכלל, אבל בשיקוף ראינו שהם נמצאים, ואז עם קצת מניפולציות ולחץ על הבטן, המגנטים היו כבר מתחת לרירית, ואז שניים בלטו החוצה, והתברר לנו שהם תקועים בתוך הדופן. יצאנו להורים, הסברנו שצריך ניתוח, היה קצת קשה לשכנע אותם, אבל ובניתוח מה שמצאנו שהמגנטים שטיילו במערכת העיכול, עשו איזה חיבור בין הפרסריון, וזלולת מידק, וגם היו דבוקים לקבע.
כן, כי הם מגנטים, הם נדבקים. כל השידור הזה בא להסביר להורים שזו סכנת מוות.
נכון.
ותזמינו לי רופא באולפן, בסדר? אריה ודוקטור פרומן, אני פה בשלבי התעלפות סופיים.
הילד בסדר, שלפתם אותם.
הילד היום הלך הביתה, שבוע בדיוק אחרי הניתוח.
ההורים ביקשו חזרה את החרוזים האלה, את המגנטים.
אני לא יודע מה דוקטור דודוביץ' עשה עם 12 ה-M בהר הצופים, אני את השבעה הנותרים נתתי לאימא שהייתה מאוד מושלת.
מצוין.
לא, זה טעות. למה? אתה מחזיר את המגנט אל מקום הפשע.
לא, אני חושב שהיא זרקה אותם לפח רחוק.
אני מקווה.
תמשיכו לחולל פלאים אתם, שם איפה אתם חופרים, אלוהים ישמור.
כירורגית ילדים, הדסה עין כרם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יום טוב.
יום טוב.
שלום לך. תשמע, אנחנו צלחנו גם אסון קשה בצהל, גם קטטות בקואליציה אופוזיציה, וגם קורונה, וגם משהו שיכול לקרות בכל בית, ולכן הבאנו אותו, את הסיפור הזה, תרחיקו את הדברים האלה משידור. אנחנו בזאת סיימנו את התוכנית שלנו. כן. העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראית על השידור לאור ידידיה, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם מליניאק ושכנר. שכנר, נכון.
שבת שלום.
תודה רבה רוני.